עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2. כן. כן, 8-1.
חשבתי לרגע שאתה בתוצאת כדורגל.
לא, ולא יחידה 8-1, רייטינג 8-1.
אסור להגיד 8-1.
מותר להגיד 8-1.
לא בטוח.
כן. החתונמי במבט ראשון, 19-9, מה היה גמר או משהו כזה?
לא.
מה קרה שקפץ שם?
אין שם, זה גם שם, זה לא גמר.
לא היה אח הגדול ממול, הבנתי. הבנתי. אנשים כאילו רוצים ריאליטי. ריאליטי, אוי אוי אוי, אוסטיגר דמייסה, באמת. בוקר טוב שיהיה לכם. חסר לכם לחם ושעשועים? כן, אתם רוצים שנבנה את הקולוסיאום? שבן ואני נריב עם חרבות? זה מתאים לכם? מה אתה אומר, בן? במנורה. אנחנו עולים. חרבות, הכל פרי סטייל, מה שאתה רוצה, כידונים, חרבות, מגינים, יש את השרשראות האלה עם בקצה יש לך גולה כזאת, שאתה מסובב, בום! בוא נה, היו מפצחים ככה גופות.
טוב, קודם כל זה באמת הייתה תוכנית סיום שמגלים בה עם הזוגות עדיין ביחד היום, אז יש הצדקה לרייטינג שם.
כן סיום?
לא יודע איך... קוראים לזה סיום, אני לא מבין בריאליטי הזה, נו מה, תוותר לי.
אגב, אפרופו מכות, אתה ראית את הסרטונים של האלימות, של הנוער?
כן. האלה שהתנפלו על הילד?
כן, יש עוד סרטון.
להגיד לך משהו?
נו.
לא היה פחות מזה בתקופה שלי.
וואלה.
הרבצנו כמו מטורפים אחד לשני, התעללנו. עד היום, אני לא אגיד את השם, אני זוכר את זה שהיינו לוקחים כל יום אחרי הלימודים לברזייה ורוחצים אותו. היינו חיות אדם, היינו פירי אדם, לא הייתה תקשורת, לא היה סיקור, לא היה דיווח, לא היו רשתות.
לא היו מצלמות.
לא היו מצלמות, אבל היה. מה שאנחנו עשינו לבנות, הבנים לבנות כאילו, אלוקים, כן, אז עכשיו צריך להגיד אלוקים.
אני לא ראיתי שום לינץ' כזה בניגודי.
לא, אני לא, סליחה, אני מזדעזע כמוך, אבל בוא, זה לא המצאה של הדור
הזה. אני לא ראיתי שום דבר דומה לזה בחיי, ואני חושב שזה דבר נורא. לא חנון, פשוט זה דבר נורא, ואני מקווה שיתפסו את הנערים האלה ויענישו אותם בחומרה.
נכון, נכון, כל זה נכון. אבל אני אומר לך, בחולון ובבת ים לא היה יותר כיף ב-70s וב-60s.
טוב.
רק לא צילמו אותנו, למזלנו.
כאלה מכות?
אגב, כותבים לי שמסתבר שהנער הזה שלף אקדח קודם. לא יודע אם זה אקדח מים או אקדח אמיתי, אבל לקדוחים לא היו לנו. מודה. בזה. הנה, כן, כותבים לי יותר הרבה אנשים. הילד שהתעללו בו עשה את אותו דבר ויותר גרוע קודם עם חבורה אחרת, וזו הייתה הנקמה. יופי באמת.
חרדים הם לא.
וחסרה אלימות אצל החרדים?
כזאת? אני לא ראיתי אף פעם.
גם כזאת, אצל השבבניקים וכל זה.
לא מכיר. לא מכיר. כן ליבה, לא ליבה, כזה דבר אני לא מכיר.
טיטולים נאי צועה בהפגנות, פחי אשפה בוערים, בוא, בחיית.
טוב. בסדר.
אבל אתה במצב רוח מלנכולי, הרייטינג שעשית כנראה גם קשור למה שקורה הבוקר, שעוד לא אמרנו על זה מילה.
לא, כאילו, אני מלנכולי 8-1, אתה מבין? אני רוצה 9-1, אני רוצה 10-1. סתם, אני צוחק, נו, תרגע, תמשיך.
הוא רוצה, ראיתי, הוא רוצה את
האמת. צוחק, אבל אומר את האמת.
פוסטר של עצמך בגודל זה, כולו מאותיות אוי.
כן.
שמע, אני תמיד שואל את עצמי אם יש עוד קומה לעלות בנרקיסיזם שלך.
לא אני עשיתי.
לא משנה, אתה
איפה. מישהו שלח לי.
ומגלה שיש.
לא, מישהו שלח לי את זה.
לבריאות, רק הצלחה ובריאות, שתדע, אתה ובני ביתך כל ימות השנה.
כן, יש גם איזה סקר של מלוכדים, ראית את הסקר של מלוכדים?
לא, כן, מה זה, איך אתם מודדים את הדברים האלה?
אין לי מושג.
לא שאני רוצה להתערב לימין איך הוא מחלק את משפיעניו, אבל כאילו...
הם כותבים ש-5,000 איש השתתפו בסקר הזה.
זה סקר, לא איזה מדידה פתטית של הטוויטר.
מה זה סקר? זה קבוצות וואטסאפ כאלה, זה לא סקר מדעי של...
אגב, אם היית שואל אותי, היית שואל אותי מי העיתונאי, כן? בוא, נניח שאתה עיתונאי, כבר הכל בסדר. המשפיען ביותר במין, בכלל לא צריך שום סקר, ברור שזה אתה.
בסדר, אבל חשוב מדי פעם להגיד את הדברים. אתה אוהב מישהו, תיתן לו מחמאות. ככה זה ביחסים, אתה חייב לתחזק אותם. זה לא עובד ככה. אתה מבין מה אני אומר?
הבנתי, כן. אוקיי, אז אנחנו בילינו כבר 3 דקות בתחזוקה שלך, תמשיך. אני מאוד משועשע היום משום מה.
תגיד לי משהו, מה אתה אומר על...
לא, בקיצור, שוב, אתה לא מוכן. תגיד לי משהו, מה תגיד לי משהו?
תגיד לי ותגיד לי ותגיד לי ותאמר לי.
איזה סקר?
עזוב אותנו מהסקר עכשיו, סער, תעשה לנו טובה.
אני לא יודע מה אתה מדבר, איזה סקר?
יש איזה סקר של מנחם לזר.
אז יהיה נחמד אם תעבירו לי אותו.
לא יהיה נחמד, טוב, אתה רוצה... טוב, נו, שר רוצה שנדבר עליו. סקר של מנחם לזר בקשר לרפורמה המשפטית.
הוא כנראה לא מתאים לעניינים שלך, אז אתה לא רוצה להגיד אותו.
לא, בסדר, ככה. האם לדעתך ראש הממשלה נתניהו צריך להוביל מהלך חד צדדי בנוגע לחקיקה המשפטית? כן, 33%. לא, 45%. לא יודע, 22%. יש פה גם מצביע הליכוד, מה הם אומרים. בסדר?
הלאה.
מי שענו כן, האם על נתניהו לבלום את החקיקה או להשלים אותה במלואה, לבלום אותה 24%, להשלים אותה במלואה 73%. אוקיי, הלאה. החוק לביטול עילת הסבירות הוגדר על ידי הכנסת כחוק יסוד. אם בג"ץ יחליט לפסול את החוק, מה צריכה הממשלה לעשות? לכבד את ההחלטה 48%. לא לכבד את ההחלטה 29%. הלאה. בתרחיש של היעדר הסכמות בין הרשויות, למי לדעתך הצבא, המשטרה והשב"כ צריכים לציית? לממשלה או לבית המשפט העליון? לממשלה 39%, לבית המשפט העליון 40%. תקו. יופי, נתפצל. נתפצל.
זה שנים כבר מדבר על זה. לקראת פתיחת הדיון בבגץ, כל חברי הכנסת, לא כל, אבל אריאל קלנר, צבי סוכות, לימור סונר מלך, רנוך מלביצקי, צמחה רוטמן, אורית סטרוק, כולם מצייצים, הכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. יופי.
כן, ואז מה קורה באותם רגעים? אתה שומע את הבום.
נחכה
כן?
ונראה. אני אחיה רק במדינה שבה מצייטים לבית המשפט העליון.
ואני אחיה במדינה שבה מצייתים רק לממשלה.
יפה. ואכן, למה אתה כל הזמן מתמרד או מתקומם נגד ההצעה שלי להיפרד כידידים? בני משפחה אפילו, רק, אתה יודע, בחדרים נפרדים. ברצינות אני מדבר.
דבר שנייה, אני פה מנהל איזה אסטרטגיה רגע.
טוב, אז אני אספר לכם ככה שהיום, מכיוון שכולם מדברים על בג"ץ חוץ מאיתנו, אז כגנבים בלילה, ועדת הכספים עומדת להתכנס ולאשר עוד 500 מיליון שקל לחרדים לכל מיני מטרות. מקצצים לחלשים, לרשות לניצולי שואה, כן? תעסוקת הורים, סבסוד מעונות, טיפול בבעלי מוגבלויות, בלי קשב תקשורתי או ציבורי, אף אחד לא ידבר על זה היום, ממש כגנבים בלילה. את הקבינט הוא מכנס היום, נתניהו אחרי, אני לא יודע כמה זמן, בבוקר, כדי שהיועצת המשפטית תשב בקבינט, לא תשמע את הדיון ותוכל להורות לנציגיה בדיון X, Y או Z. זה פשוט ממשלה של מאפיונרים, אתמול ברוב עם, מול הפגנות כל כך מדהימות ועצומות ומרשימות ומרגשות של המחאה, גם בירושלים ובעוד מקומות, חגג הליכוד ברוב עם עם רפי קדושים, אדם שהוגדר רשמית,
בוא נשמע את חיות רגע היא מדברת, בואי נתחיל הדיון, בוא נשמע אותה, שומע?
בוא נשמע אותה.
יאללה.
חריגה מהמגבלות המיועדות לשמור על ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית והמוטלות על הכנסת כרשות מכוננת בבואה לכונן חוקי יסוד או לתקנם. 2, לפי הנטען, התיקון מהווה שימוש לרעה בסמכות המכוננת במובן זה שאין מקומו בחוק יסוד, ושלוש, בהליך חקיקת התיקון על ידי הכנסת נפלו, כך לפי הנטען, פגמים המצדיקים את ביטולו. אלה שלוש הטענות העיקריות. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בעמדת העותרים כי יש להורות על ביטול התיקון. הכנסת, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, וכן הממשלה, ראש הממשלה ושר המשפטים סבורים כי יש לדחות את העתירות, ובלב הטיעון של המשיבים
היא מסכמת את המצב בגדול.
יש גם טענה לעניין סמכותו של בית המשפט.
זה עוד לא האקשן.
בביטול חוקי יסוד.
אתה יודע מתי יהיה האקשן? האקשן יהיה
כש... אנחנו נתחיל עכשיו בשמיעת הטיעונים
על... אלרון ישאל שאלות למשל.
על הטיעונים הכתובים שכבר הוגשו. סדר הדיון, אני מבקש להזכיר שניתן בהליכים צו על תנאי מטעמים של יעילות, מבלי שיש בכך משום הבעת עמדה מצידנו לגופם של דברים. המשמעות היא שמבחינת סדר הטיעון אנחנו נשמע תחילה את עמדות המשיבים, עמדת הכנסת, עמדת יושב ראש ועדת החוקה חוק ומשפט, עמדת הממשלה, ראש הממשלה ושר המשפטים, שאינם מיוצגים על ידי היועצת המשפטית לממשלה בהליכים שלפנינו, וכן נשמע את עמדת היועצת המשפטית לממשלה. בהמשך ישמעו טענות העותרים בשמונה העתירות, ולאחריהם נשמע את טיעוני האגודה לזכויות אדם ואדם טבע ודין שצורפו לדיון כידידי בית המשפט בהחלטה.
הם לא רוצים לשמוע את הטיעונים שלך ושלי?
2023, ולבסוף תינתן זכות תגובה למשיבים. אנחנו קראנו בעיון רב את הטיעונים הכתובים הארוכים והמפורטים שהוגשו על ידי הצדדים, ונוכח ריבוי העתירות והצורך לייעל את הדיון, אנחנו שווים ומבקשים מהצדדים להקפיד על מסגרת הזמנים שנקבעה בהחלטתנו מיום 10 לספטמבר.
אגב, מכל העותרים האלה, סליחה רגע, הנסיעה קצת משעממת עכשיו, מעלה, זה האמת, כי רק זה פרוצדורה ולוגיסטיקה. מכל העותרים, מי שאני הכי אוהב, וגם ראיתי תמונות רבות שלו מהבוקר, זה אלוף רוני נומה, מהמשובחים בקצינינו, שהוא בעצם הצטרף לעתירה במקום אלוף משנה ששמו היה חסוי, כדי שיהיה יותר עם פרצוף ושם, מהסיבה הביטחונית. הרי יש בעותרים שמונה, כן, שמונה קבוצות שונות שעותרות נגד החוק הזה. אחת מהן באה מסיבות ביטחוניות גריידה, זאת אומרת הוא בא להוכיח רוני נומה או לטעון שבביטול של העילה הזו יהפוך את כל הקצינים וכל אלה שאפשר להפליל באשר למעשינו בשטחים.
אוי אוי אוי, נו באמת,
הוא,
כן.
הוא סיים את שיחת הטלפון.
אוי אוי אוי, באמת,
פשוט
כן.
יהיה הרבה יותר קל להאשים אותם בכל מיני טריבונלים.
כן, בואי, תתחילו עם השטויות שלכם. זה יפגע בכלכלה, זה יפגע בביטחון, זה יפגע בנו ביחסי החוץ של מדינת ישראל. תעשו לי טובה, שטויות במצגבניות. כי אם הרפורמה הזאת הייתה עוברת בלי המחאה, אף אחד בעולם לא היה מציית, זה לא היה מעניין אף אחד, זה עניין פנימי ישראלי. חרת ברת, שיגעתם מדינה על זה שאתם לא מוכנים לקבל את הבחירות. ראינו מה עשיתם אתמול בבית של לוין, עם האחים לנשק האלה שהתנהגו באלימות והשחררו אותם אחרי כמה שעות. פשוט מדינה מטורפת, שלא יתפלו אחרי זה כשמתנהגים ככה וחוסמים. הרי 30 שנה חפרתם לנו על השלט של רבין, על הסמל של המכונית, נכון? 30 שנה על האלימות, מה ההבדל? מה ההבדל? אחרי זה מתפלים למה בני נוער מתנהגים ככה, עם אקדחים ואלימות וכאלה שעושים את הדבר הזה. מה אתם עושים? אתם השתגעתם? אתם השתגעתם? מה זה האלימות הזאת? מה זה הטירוף הזה? מה קורה במדינה הזאת? זה נכון מהפרוטקשן, דרך אלימות בני נוער, דרך האחים לנשק, מה שהם עושים לשרים, דרך ענב הרוזוליו הזאת, דרך הטרלול שלכם שאתם עושים. אתם הורדתם מהפסים את המדינה הזאת. מישהו קונה את הבולשיט הזה שעכשיו, רואה, איך קוראים, מי אמרת, האלוף, איזה אלוף במילואים שמספר את הסיפורים האלה? מה אתם מבלבלים את המוח? איזה בית דין? מה בית דין? מישהו היה מתייחס בכלל לאירוע הזה אם לא הייתם הופכים פה את המדינה? אירוע פנימי של מדינה. מה כאילו לא היו עושים איתנו? הכלכלה הייתה קורסת. מה עם סינגפור? זה דמוקרטיה? האמירויות זה דמוקרטיה? ערב הסעודית שכל העולם מחזר אחרי עכשיו זה דמוקרטיה? נו באמת, מה זה? תפסיקו כבר עם הפולשיט הזה. זה פייק, זה פייק מוחלט. זה כמו הפייק שאמרתם לנו שלא אמרנו לפני הבחירות שרוצים רפורמה. אם לא אמרנו לפני הבחירות שרוצים רפורמה, למה המחנה הממלכתי, או כחול לבן, או אני לא יודע איך קוראים להם, כל פעם זה מפלגה אחרת, עשו את הקמפיין הזה? תקשיב לפני הבחירות, תגיד לי למה הם עשו את הקמפיין הזה, בבקשה.
לביבי ודודי, יש תוכנית להרוס את מערכת המשפט והחוק בישראל.
אני כבר עובד על זה שנה.
ואתם יודעים מה הם יעשו קודם.
קודם כל פסקת ההתגברות.
אוקיי, פסקת ההתגברות.
ואז הם יגיעו לוועדה לבחירת שופטים.
היא צריכה להיות רק פוליטיקאית.
ואחרי הוועדה, הם יטפלו ביועץ המשפטי.
אני אמנה יועץ משפטי שיעזור לי לתפקד.
ואז זה נגמר. אין דמוקרטיה ואין כלום.
אין שופטים, אין שופטים, אין שופטים.
ואין כלום. לא ניתן לו להרוס את הדמוקרטיה. לא ניתן לו להגיע ל-61. לא ניתן לו כלום.
בוקר טוב.
אתה לא מה שהיית, אני רק רוצה שתדע את זה. אתה יודע שאין לך טיעונים.
זה ליד, זה ליד.
בדיוק. איך אמרת, על מי אמרת אתמול? על יסמין מועלים. יש לה את זה. לא, יש עליה, אמרת. אז אין עליך. זה לא זה, תשמע, אני... אבל בכל זאת, אני מנומס, אתה פה, אז נענה לך. קודם כל, לגבי הקמפיין, קמפיין הליכוד לא היה כלום. על אפשר, פשוט, היום הקמפיינים הכל בדיגיטל, תעברו, תראו, אפילו את הציוצים ספרו, מתוך איזה 4,000 ציוצים היו איזה שניים שקשורים בעקיפין למהפכה, וכל פעם שדודי אמסלם אמר, כל פעם שהוא אמר, הוא היחיד שאמר, הליכוד מהיר להוציא הודעה שזה רק על דעתו. אם הרפורמה הייתה עוברת בלי מחאה, היא עברה בלי מחאה, היא עברה בהונגריה ועברה בפולין ובטורקיה ובכל אלה שעשו מחאה כבר בכלא וברוסיה בכלל פחדים למחות וראיתם מה זה עושה שם לכלכלה. הקטע הכי גדול, חפרתם לנו על הסמל של המכונית, אתה סנטימטר מלהגיד מה שמירי רגב החלולה אמרה לחנוך דאום פעם, הנה רבין ככה וככה ולא עשו לו כלום, וחנוך דאום אמרה, אבל הרגו אותו. נשמה, אתה מכיר, אתה זוכר את הקטע הזה? קדימה, מישהו שישלח לי את זה עכשיו. אבל בקיצור, הסמל של המכונית זה לא הסיפור, הסיפור זה שבסוף רבין, מישהו ירה בו, כנראה השבק, אבל 3 כדורים בגב, זה הסיפור. מסכן את הכלכלה, לא, זה לא מסכן את הכלכלה, הרפורמה, זה הורס אותה כבר, ממש כבר. אני יכול, עכשיו מקבל וואטסאפ מרופא בכיר מאוד, שאני לא אחשוף בשמו. והכותרת שלו, כשהעזיבה של שני רופאים היא קריטית. נתבשרנו השבוע על עזיבה לחול של זוג רופאים בכירים, הוא מנהל מחלקה פנימית והיא אונקולוגית, מנהלת יחידת סרטן שד. שניהם עובדים בבתי חולים מובילים, שניהם פרופסורים ושניהם לאחר השתלמות אמיתי מוצלחת בחול. זה ארוך מאוד, זה מרתק, לא עלה אותך, אני יודע שזה מלא אותך הדברים האלה.
לא הבנתי, זוג רופאים? עושים רילוקיישן, אז עכשיו אתה, כאילו, עכשיו כרגע, אתה טיפלת בזוג רופאים שעושים רילוקיישן, זה האירוע.
לא. אני מטפל כבר הרבה זמן בכוונה של מאות רופאים, וזה לא רילוקיישן, הם עוזבים רסמי. רילוקיישן זה להגיד את זה מחובס. הם עוזבים רסמי כי הם לא רוצים לגדל את הילדים שלהם במוטציה שאתה והחברים שלך בונים פה מול עינינו. עכשיו, זה לא רק הם. הייטקיסטים עוזבים מזמן. אתמול לאו ליידרמן נשא הרצאה בהרמת כוסית של רשות החברות, והראה מה הולך לקרות לכלכלה. ליידרמן, רצו שהוא יחליף את הנגיד, עכשיו הוא סירב, הוא אמר, כלכלן הראשי של בנק הפועלים ופרופסור בעל שם לכלכלה מראה. זה לא שהשקל תכף יהיה, למרות שהשקל שבר את כל השיאים, כאילו 6 שקלים לדולר. הוא מראה כמה הולכת העסק, פשוט העסק הולך להתפרק. ההייטק כבר מתפרק, אין בכלל סטארט-אפים. הוא יראה כמה גיוסים יש, אין בכלל גיוסים. היינו 4.5% מהגיוסים העולמיים בהייטק, ירדנו ל2. זאת אומרת, למרות שכל העולם ירד, לפחות לשמור על חלקנו, על 4.5%, לא, כבר אנחנו חצי ממה שהיינו. אתם פשוט מפרקים פה את העסק.
אבל זה אתם מפרקים.
אתה יודע את זה, לא,
אתם מפרקים.
אם זה היה עובר בלי מחאה, מה, תגיד, אתה נורמלי?
אתם מפרקים, זה לא אנחנו מפרקים.
נכון, אינון, אנחנו גם עוזבים.
נכון, אתם מפרקים.
אז מתישהו אתם תצטרכו להבין שאתם הולכים להישאר עם אייכלר, עם הקדוש ברוך הוא.
בסדר, אז תעזבו אותנו בשקט.
לא, אתם לא עוזבים אותנו בשקט.
לא, אתם רוצים לעזוב, אתה רוצה לעזוב, תעזוב. אל תהרוס את המדינה, אתה הורס את המדינה. אתם שורפים את האסנים.
זה שאני לא מצליח לגייס כסף להייטק, כי המשקיעים הזרים לא רוצים להתקרב לפרצוף שלכם, זה אני הורס את המדינה? תגיד, אתה נורמל, שומע את עצמך?
אתם הורסים את המדינה, אתם התחלתם מלהגיד לאנשים להוציא כסף מהארץ, אתה אמרת פה בשידור, אני אוציא כסף מהארץ, אתה אמרת פה עם אריה אלדד בשידור, אנחנו מחריבים את המדינה, אתה אמרת, אני לא אשלח את הילד שלי לצבא, אתם לא מתגייסים למילואים, אתם פוגעים ביחסי החוץ של מדינת ישראל, אתם מחריבים את המדינה, אתם פונים במכתבים לקלינטון, אל תיפגש עם נתניהו, אתם פונים למנהיגים, תפגעו ביחסים שלכם עם מדינת ישראל, אתם שורפים את האסמים, סביבנו ערבים שרוצים להשמיד אותנו, בצורה רצינית, עם צבאות, ועם צבאות, צבא של חיזבאללה, צבא של איראן, צבא של חמאס, צבא של אינסוף כלי נשק ביהודה ושומרון, כולל אזרחים ערבים שרק מחכים להזדמנות להתפוצץ עלינו, ואתם מחריבים את מדינת ישראל, זה לא יאמן. 2000 שנה עברו, ואתם עושים בדיוק אותו דבר, זה לא מעניין אתכם שהכל יישרף. על מה? על פקק תעילת הסבירות. על עילת הסבירות אתם שורפים את המדינה. על מה? מה, כאילו, אתם פשוט ירדתם מהפסים, אתם בטירוף, אתם בטנטרום, אתם לא מבינים מה קורה לכם, אתם השתגעתם, וצריך פה מבוגר אחראי, והנה אני אומר, כשהייתה את הפשרה, אני אמרתי, אני מוכן לוותר הרבה, כי אני מבין שאין עם מי לדבר, ואתה יודע מה הכי עצוב, שגם אם אנחנו נוותר, אתם תמשיכו, כי כבר אמרתם 225 חוקים, וזה הכל, וזה חוק הגיוס וכל הדברים, שום דבר לא יספק אתכם, אתם לא מוכנים לקבל את ישראל השנייה בשלטון, אתם לא מוכנים לקבל את נתניהו בשלטון, אתם לא מקבלים את הדמוקרטיה, אתם לא מקבלים את תוצאות הבחירות, אתם אנשים לא דמוקרטיים, אתם אנשים אלימים, אתם חושבים שאתם צריכים לשלוט, ואם אתם לא שולטים, ואם אתם לא קובעים, ואם אתם לא מורים מה שקורה, אתם תחריבו את המדינה. זה עצוב, אבל זאת האמת.
לא נכון. מה שנקרא, זעקת הקוזק הנגזל, או שבעת ה-D9. הרי כבר גם בליכוד, כולם מודים...
ינון, בן, זה נגמר.
כולם מודים שההתנפלות המטורללת והמופרעת על המערכת, 3 ימים אחרי הקמת הממשלה, אחרי 3 ימים אחרי שראש הממשלה עצמו מפרט את 4 מטרותיו, ואף אחת מהן היא לא מהפכה משפטית או משטרית, פשוט מחריבה פה הכל. ולא, הכלכלה לא קורסת בגללנו, המעמד הבינלאומי של ישראל לא קורס בגללנו, הכל קורה, כמו שאמר ינון, כי יש לו חוקים בכלכלה, הנה, זה מה שהוא אמר.
ומה הדבר השלישי? האמפירי, כן? אנחנו מדברים פה על דברים אמפיריים, לא דברים איזה. זה הבורסה. הבורסה יודעת מה היא עושה. אין חוקים.
הבורסה יודעת מה היא עושה, השקל יודע מה הוא עושה, ואחרי ששמעתם את כל הנאום, נאום היבבות נקרא לו, תזכרו, כל מדינה שעברה, והם עברו בדיוק את אותו מסלול, התפרקה, הכלכלה שלה קרסה, ההשקעות נעלמו, הדמוקרטיה הפכה לחלולה, ובישראל זה לא יקרה. כי אנחנו חזקים. עכשיו, אם זה כן יקרה, אז אנחנו נתפצל. חלק מאיתנו יעזבו למרבה הצער, זה אוכל להתעלב, כבר עוזבים. ומנהיג אחראי, מנהיג אמיץ, ש-15 שנה הגן על מערכת המשפט, בצורה פי אלף יותר משכנעת ממני, הוא יותר מוכשר ממני, והסביר למה אסור לגעת בבגץ, מנהיג כזה היה מבין את הפרינציפ אחרי דקה. כשהוא רואה שהצבא שלו קורס, כשהוא שומע את הרמטכ"ל פעם אחרי פעם, אומר לו, ביבי, זה יגיע, זה כבר מגיע לקבע ולסדיר, אנשים לא רוצים, לא ירצו לגייס את הילדים שלהם. הם לא ירצו לגייס את הילדים שלהם, כשממול יש את אייכלר, שעוד מעט הולך לקבל חוק יסוד, לימוד תורה. אז כן, תמשיכו. תודה.
תודה. פרסומות. שלום חבר הכנסת מתן כהנה.
שלום ינון ובן.
המחנה הממלכתי לשעבר שר הדתות.
וגם סגן שר הדתות לשעבר.
וגם...
מתן כהנה עשה את הדרך ההפוכה. הוא התחיל כשר דתות, ירד לסגן שר דתות והתפטר גם מזה.
אוקיי, ואז היה טייס, ואז אחרי זה במטכ"ל.
אנחנו הולכים מאחורה קדימה. אגב, אם פעם תגיעו למשרד הדתות, תראו את התמונות של מי שהיו שרים, תראו שהתפקיד שמנבא הכי טוב מי יום אחד ראש ממשלה, זה שר הדתות. אני מצהיר פה שאני לא רוצה, אבל תראו פעם, זה משעשע לראות את זה.
טוב, מה אתה אומר?
מה אני אומר? אני אומר שאנחנו נמצאים במצב די מזופת. והייתי רוצה לראות את ראש הממשלה, לוקח אחריות, כמנהיג של מדינת ישראל, לוקח אחריות ומוצא דרך להוציא אותנו מהבוץ הזה.
איך?
איך? טוב, אני, אתם יודעים, את עמדתי, אני הבאתי כבר שנראה לי שהדרך הנכונה ביותר זה ממשלת אחדות שנשענת על הכוחות הציוניים.
ומוזר ששרדת אחרי העמדה הזו, הייתי בטוח שזה הסוף.
לא, לא, שרדתי, אבל בואו נגיד שזה קצת חלומות באספמיה, אני חושב...
כן, בואו נתמקד באתמול, חבר הכנסת כהנה, אתמול היה, זה התחיל בתור דיבור שבסוף השבוע שראש הממשלה יציג מתווה חד צדדי, הוא נינם יגיד מה הולך לעשות, מה לא, לפחות כדי להוריד את אי-הוודאות שהיא הקילר של כל כלכלה. אחר כך זה עבר לזה שהנשיא התחיל עוד פעם לתווך מולכם, מול מפלגת גנץ, כי ראש הממשלה פתאום התנתנאי שהוא רוצה שגנץ יתמוך. איפה זה נפל בהקשר הזה?
אני אומר לשניכם ולכל המאזינים, אנחנו במחנה הממלכתי מאוד רוצים להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה סביב העניין של הרפורמה. אם תרצו, אפשר לפתוח את הדילמה שיש בתוך האופוזיציה, האם זה הדבר הנכון לעשות. אבל אנחנו כמחנה הממלכתי הגענו למסקנה שהסיכון החמור ביותר על מדינת ישראל כרגע זה הרפורמה כמו שהיא נוסעת בעת הנוכחית, ולכן צריך דבר ראשון, מה שנקרא, להסיר את האיום הכי משמעותי על מדינת ישראל. כך שאם תהיה דרך להגיע לאיזושהי הסכמה רחבה סביב רפורמה מוסכמת, אנחנו נהיה שם, למרות שיש כאלה שבאופוזיציה שטוענים שזה טעות. אבל אני אומר שוב, אנחנו נהיה. הבעיה היא שבאמת אנחנו לא כל כך מצליחים להבין עם מי אנחנו, מול מי אנחנו צריכים לדבר. אנחנו יודעים מול מי, אנחנו יודעים שהוא לא פשוט...
מה זאת אומרת? יש מתווך, לא בבית הנשיא.
תראה, אנחנו יודעים שקיבלנו איזשהו משהו מהנשיא, אבל עוד לפני שהספקנו לגמור לקרוא את מה שהנשיא העביר לנו, כבר נתניהו אמר שזה לא על דעתו, לוין אמר בוודאי שזה לא על דעתו.
אבל עכשיו יש מגעים חדשים.
שוב, אני לא מכיר מגעים, אני יודע שבית הנשיא עושה מאמצים גדולים, אני יודע שוב שאנחנו, אמר את זה גם גנץ בקולו, שאם יהיה משהו רציני, שנתניהו יעמוד מאחוריו וגם יראה שהקואליציה בעניין, אנחנו נבוא לדבר, כי אנחנו מאוד מאוד רוצים.
ואיך אתה עונה למחאה ולגורמים אחרים באופוזיציה, אולי גם לפיד אפילו, שאומרים שהוא עושה לכם כל פעם את אותו סיבוב. הרי מה הוא רוצה? הוא רוצה להשפיע על שופטי בגץ שכאילו הוא רוצה ללכת לפשרה, הוא רוצה להגיד לביידן, שמע, בחיית, למה במסדרון באום? בוא תזמין אותי לבית הלבן, תראה, אני הולך לפשרה. הוא רוצה ללכת עם ולהרגיש בלי או להפך.
אתמול אמר גנץ בקולו, שזה בכלל לא משנה מה המניעים של נתניהו, וגם המניעים שלו זה להשיג פגישה עם ביידן, שזה דבר טוב לעם ישראל דרך אגב, וגם אם זה פגישה עם ביידן וגם אם זה מול שופטי בגץ, בסופו של דבר, אם יש משהו שיעצור את הרפורמה המשפטית כמו שהיא מובלת כעת, ונעבור לאיזשהו מתווה של הסכמות רחבות סביב הרפורמה הזו, אז אנחנו נהיה שם.
לינון עכשיו למשל אין שאלה.
לא, אני חושב שהבנו את העניין, מה כאילו, בסדר, איך אתה... בפוזיציה החדשה היית במפלגה שרצתה את הרפורמה, עשית סרטונים, לקחת את זה כפרויקט חיים, הסברת לכל עם ישראל איך צריך לשנות, עילת הסבירות, ועדה לבחירת שופטים, זה, משילות, כל הדבר הזה, ופתאום אתה צריך להסביר קולות אחרים, קצת מצחיק, לא?
אינון, זה נורא פשוט וזה גם אפילו מאוד קל לי. גם נראה לי שדיברנו על זה אותה המכונה שראיינת אותי. אני לגמרי חושב שצריכים רפורמה במערכת המשפט. אני אפילו קצת עצוב מזה, שכנראה בגלל ההתנהלות המאוד מטופשת של רוטמן ולוין, הרפורמה הזו כנראה תרד מהפרק. כי רפורמה נדרשת. חייבים לאזן מחדש את מאזן הכוחות בין שלושת הרשויות. השאלה היא איך עושים את זה. ואני חושב שכבר אמרתי לך, שאני הקטן למדתי משהו על בשרי כשהייתי שר לשירותי דת, וראיתי שכשאני מביא רפורמה מאוד שנויה במחלוקת בעניין הגיור, אני מפרק את יהדות ההלכה בישראל, פשוט מפרק, ואמרתי לעצמי, למרות שאני יכול לעשות את זה עם הכוח שיש לי בכנסת, אני לא אעשה את זה ואנסה להגיע למשהו מוסכם. וזה היה בקטנה לעומת מה שקורה עכשיו פה במדינת ישראל. אם רק הממשלה הייתה מבינה שרפורמה כל כך חשובה, צריכים לעשות בהסכמות רחבות, ואת הרלס הזה, את הפסי רכבת האלה של המדינה היהודית ודמוקרטית, אי אפשר להזיז בצורה כוחנית, צריכים לעשות את זה ביחד. אם רק הייתה את ההבנה הזו, היינו יכולים לעשות פה יופי של רפורמה שתאזן מחדש. והנה, במקום זה אנחנו מגיעים למצב ששופטי בגץ דנים עכשיו בחוק יסוד, שבעיניי זה דבר מאוד לא מוצלח.
מה היית רוצה שיקרה בדיון הזה?
תראה, אני לא יודע עכשיו להגיד לשופטי בגץ מה לפסוק. אני יודע להגיד את הדבר הבא. וזה עמדה קצת מורכבת, אבל אני בטוח שגם אתם וגם הצופים המאזינים יבינו. המחשבה שבית המשפט העליון נוגע בחוקי יסוד היא מאוד לא מוצלחת בעיניי. מצד שני, אני חושב שכל עוד אין חוק יסוד חקיקה, שמגדיר בצורה ברורה מאוד את מארג ואת מאזן הכוחות בין הרשויות, חייבת להיות ערכאה, שאלה יש את המילה האחרונה, וזה צריך להיות בית המשפט. עליונות המשפט זה עוד מימי בגין, ז'בוטינסקי, אלה הדברים, כך זה צריך להיות. ובעזרת השם, יהיה לנו אחרי שתהיה פה קואליציה ציונית, מתונה, יהיה פה חוק יסוד, חוק יסוד המשפט, שמחליט באיזה חוק, באיזה רוב קובעים
חוק יסוד. איך מחוקקים חוק יסוד? כי הרי הפרדוקס בדיוק, הוא בדיוק. שאם מחר יחוקק חוק יסוד ינון מגל, שקובע שינון מגל יימשך למלך, או גם משהו הרבה, הרבה, הרבה יותר רגיוני מזה, סליחה, חוק רגיל. והבג"ץ יפסול אותו, בג"ץ יפסול אותו, דקה אחרי זה זה חוזר לכנסת, אם יעביר אותו ביום עבודה אחד כחוק יסוד ברוב של 2-1, אז לכן צריך באמת ללכת על רפורמה אמיתית, היה צריך לבוא עם חוק יסוד חקיקה ודיון ציבורי.
אנחנו צריכים חוקה, זה מה שבאמת צריך פה, חוקה שנצמדת לערכי מגילת העצמאות, אבל בוא נניח שזה ממש חלום באספמיה, אז בוא נסתפק בחוק יסוד חקיקה, שבאמת מגדיר איך קובעים חוק יסוד, מה הסמכות של בית המשפט ביחס לחוק יסוד, בכמה שופטים בכלל, האם בכלל אפשר לדון בו, בכמה שופטים, איך הכנסת מתגברת עליו, כל הדברים האלה דברים לגמרי רלוונטיים שחייבים לדון בהם, אבל צריכים לעשות את זה בצורה נורמלית.
תגיד, ואיך אתה עונה לטענה? שהיא עושה שכל, שגנץ משחק על במרכז המגרש, כי הוא רואה את הסקרים, הוא אוהב את המצב, הוא לא רוצה לתת לנתניהו לחלץ, לעזור נתניהו לחלץ מצבו, וזה דווקא לא ישראל לפני הכל, אלא 31 מנדטים לפני הכל.
אני לגמרי שומע את הטענה הזו, ואני יכול להגיד לכם באחריות שהיא לא נכונה בהקשר של גנץ, כי באמת, אני למדתי להכיר אותו יותר אפילו בשנה האחרונה. מבחינת גנץ ישראל לפני הכל, ואם יהיה מתווה מוסכם, שאפשר להגיע אליו באמת באיזשהו קונצנזוס, שישמור על העקרונות שגנץ מדבר עליהם, ואני חושב שהם מוסכמים על רוב הציבור בעם ישראל, גם תהיה שם, גם אם המחיר הפוליטי יהיה כבד.
תשמעו, יש הדיון מרתק עכשיו, אני קורא את הדיווחים, השופט קשר, שהוא אניגמה, הוא שמרן, אבל אף אחד לא יודע באמת מה הוא חושב, די תוכן את היועץ המשפטי של הכנסת, ושואל אותו, מאיפה בכלל, מאיפה נשאבת סמכות הכנסת לחוקק חוקי יסוד?
אז מאיפה הסמכות של הכנסת לחוקק חוקי יסוד?
כן,
מתברר... מהרשות המכוננת.
מתברר, לא, מתברר שזה לא כתוב בשום מקום, זה מרתק, קראתי את כל ה... זה לא... לא הזמן להיכנס לזה.
בוא נעבור קצת לשם. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, מתן.
תודה, בוא נעבור לדיון קצת. בבקשה.
סבירות, אבל אי אפשר לפנות לבית משפט.
זה לא מלאכותי ואני מתייחס לזה בהרחבה
בהמשך. מה שאתה אומר זה שמעשה הכנסת רצה להחריג את השרים והממשלה מהחובה לפעול, לא מהחובה לפעול, אלא מהפיקוח של בית המשפט, כלומר משלטון החוק. זה מה שהיא ביקשה לעשות. מה שחברי הציע לך זה שהיא יכלה לתקן את עילת הסבירות. בכל צורה שהיא רצתה, באופן רחב.
טוב, בוא נצא להפסקת פרסומות, תמשיך אחרי זה.
מציתה, בקיצור.
תודה, ביי.
זה מצחיק, כי מישהו שלח לי עכשיו, איפה הוא... תן לי לראות. נו, הנה. תקשיב בה, בזמנו, מתן כהנא אמר. שים לב. אוהב
מהכנסת, מדינת ישראל יוצאת היום לבחירות. אבל כל עוד לא נדע לרסן את בית המשפט העליון, אנחנו יכולים לצאת עוד 1,000 פעם לבחירות ואין לזה שום משמעות. אנחנו בכנסת נקבל החלטות וכאן, בחוסר סמכות, יכולים לבטל אותן ולהפוך אותן. כאן, מאחוריי באולם, קורה דבר חמור. שופטי בית המשפט העליון, בלי סמכות, דנים בחוק יסוד של מדינת ישראל. האיזון בין הרשויות הופר. אני כאן כדי להזכיר לבית המשפט העליון שאת הסמכות שלו ואת הכוח שלו הוא שואב מהכנסת, מהעם. אני כאן כדי לוודא שהפרדת הרשויות נשמרת ושהסמכות העליונה תישאר בידיים של העם.
תשמע, הצד השני של זה, זה נתניהו ש-15 שנה, ואני לא אשמיע לך כי יש יותר מדי קטעים, מדבר בפירוט רב בדיוק על מה שהוא עושה עכשיו, ואומר שזה יקרה רק על גופתו. עכשיו, לגבי כהנה, זה אירוע פשוט. למה תולך כהנה? תשמיע אותי, אני הרי בעד רפורמה, ואני בעד פסקת התגברות. כמובן מאוזנת שבית המשפט פוסל חוק ברוב מיוחד והכנסת ברוב מיוחד וחוק יסוד חקיקה. מה שקורה עכשיו זה הסתערות של D9ים, זה 225 חוקים.
לא, מה שקורה עכשיו...
לכן כהנה נגד זה, בגלל מי שעושה את זה, המוטיבציה, הרי עמית סגל, אם שמעת, התראיין, לא זוכר כבר באיזה אירוע אצל נדב ויאל, ואמר במילותיו ובקולו, כל הסיפור של נתניהו עם המהפכה הזו עכשיו, זה כדי לחלץ מתיקיו, ועמית סגל לא חשוד ברלביזם.
עם כל הכבוד,
בחלילה.
עם כל הכבוד, אני לא מקבל את זה. לא מקבל את
אתה
זה.
אתה לא חייב?
פשוט. לא מקבל את זה.
אתה
אני
לא
חושב
חייב?
שזה ממש לא נכון. יפה. מה הקשר בין זה לבין התיקים של נתניהו? מה הקשר?
לא, אין קשר.
כן, מה הקשר?
גם הקמת ועדת הרוגלות שיכולה להיכנס לתיקים המתנהלים,
לא קשורה בכלל. הרוגלות. מה הקשר בין חוק עילת הסבירות, כן, למשל עילת הסבירות?
אין שום קשר. מי שחושב שיש קשר הוא דפוק. למשל, לשנות את הוועדה למינוי שופטים, כדי שאתה תוכל למנות את שופטי העליון.
לא, עכשיו על הדיון בבגץ על עילת הסבירות. מה הקשר?
אנחנו לא מבודדים חוק-חוק. אנחנו רואים את כל המכלול. אנחנו לא רוצים שיקרה לנו מה שקרה לפולנים האומללים, שאמרו לא, הם מעבירים רק עכשיו רק את זה ואת זה ואת זה.
נוגעים פה בחוק יסוד. מה הקשר? למה הם נוגעים בחוק יסוד?
כמו שצריך לחוקק חוק יסוד, הייתי מתייחס אליו כמו לחוק יסוד. אבל כל פעם שאתה רוצה להחזיר את דרי, אתה קורא לזה חוק יסוד.
עזוב דרי. אמרת משפט נתניהו, החוקים שעל משפט נתניהו. איך עילת הסבירות, שעכשיו בגץ דן בביטול עילת הסבירות, איך זה קשור למשפט נתניהו?
כל ההפיכה הזו היא מקשה אחת. אמר אפילו, ואתה יודע מה, ואפילו לא ראינו כלום.
כלומר אין קשר.
כי כשהמופרע שקוראים לו יריב לוין, הציג את הפרק הראשון, הוא גם הקפיד להגיד שזה רק הפרק הראשון, וזה היה שם הכל, כן? ולכן זה לא יקרה, ואם זה יקרה, לא נשאר ביחד.
אין לך, לא נתת שום דוגמה. אין כלום, אין קשר.
בסדר, טוב, 100%.
נכון, אין.
לשלוט,
זה סתם דיבורים.
להפוך את מינוי שופטי העליון לאירוע פוליטי.
לא, אני מדבר על עילת הסבירות.
להוציא כלי עבודה משמעותי מאוד של בגץ, שזו אי סבירות קיצונית, הרי הממשלה חייבת להתנהג בסבירות. אי סבירות קיצונית זה כלי עבודה.
סבירות שמי קובע אותה?
בית המשפט, כן. כמו שהוא קובע...
בית משפט אמור לשפוט, לא לקבוע סבירות.
ואיך שופטים, איך מרשיעים אדם בדין, למשל?
לפי חוק?
לא.
לפי חוק?
לא.
כן? מתי נכנסת הסבירות?
ינון, אין לך שם איזשהו מושג על מה אתה מדבר. לפי הוכחה, מעל כל צל של ספק סביר. זה בפלילי, ובאזרחי זה איזון אחר, אבל הסבירות זה, 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 זה מוטיב שנמצא בכל שיטת משפט, בכל מערכת המשפט, אנחנו קיבלנו אותה, טוב, לא מהארון ברק, אלא מהקומן לאו הבריטי, ולהוציא את הכלי עבודה הזה לא יקרה, אפשר היה לצמצם
איך
אותו,
זה קשור
אפשר
למשפט
היה להגביל
נתניהו.
אותו במשהו.
איך זה קשור למשפט
כל
נתניהו?
כל ההתקפה שלכם.
לא כל זה, איך זה קשור? לא,
זה קשור.
איך?
אתה פוגע בבגץ, אתה פוגע בעליון, אתה פוגע ביכולת שלו להתערב, אתה פוגע בדבר היחיד שמפריד בין דיקטטורה לבינינו, כי אין פה חוקה,
אבל זה לא קשור למשפט נתניהו.
אין פה איזונים ובלמים, זה קשור קשר ישיר.
איך קשר ישיר?
ואפילו עמית סגל אמר את זה.
אז מה?
שהוא באמת, שהוא באמת, שהוא פשוט, לפחות לא שופר, אתה יודע.
כן.
הוא עיתונאי. שיש לך עיתונאי, שיש לו, עובד לפי הכללים העיתונאיים.
אבל אז מה עם המתאמר?
והוא לא משפרר את יאיר ושרה נתניהו. אז הוא אומר את האמת.
ההוכחה שלך שזה משפיע לזה שעמית סגל אמר?
לא, ההוכחה שלי היא שאתם מנסים להשתלט על הוועדה למינוי שופטים. אתם מנסים להשתלט על כלי העבודה של בגץ. אתם מנסים להרוס את הכל.
הכל ברור.
ולא ייתנו לכם, כי אתם תישארו עם ישראל, אייכלר והקדוש ברוך הוא. אלה ישמרו עליך.
זהו, הכל פייק.
אלה ישמרו עליך. ואלה גם יעשו לך את האשק, ואת הטכנולוגיה, ואת הרפואה, ואת המדע, ואת הקדמה, ואת האור לגויים, ואפילו את הרמה המוסרית שהיינו אמורים להיות בה.
הכל ברור. בסדר. אתה אומר,
אם הכל ברור, אפשר לסיים את השעה.
אם הכל ברור, אפשר לסיים את השעה. אין לך שום הוכחה.
לא, ברור, אין לי שום הוכחה.
נכון? לא נתת שום הוכחה.
רק לך יש הוכחה.
נכון?
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1-2
זה מצחיק שאתה אומר שכל מה שכל מה שביבי עושה, הרפורמה המשפטית, זה לחלץ אותו מהמשפט. ואז כשאני אומר לך, אוקיי, תן לי דוגמה, למשל בדיון היום, אז אין לך דוגמה, אתה אומר לי עמית סגל אמר, אפילו עמית סגל אמר. אז עם כל הכבוד, זה שעמית סגל אמר, זה לא מוכיח שום דבר. הוא יכול להגיד גם, כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני חושב שבשביל להגיד כזאת טענה חמורה, צריך להביא הוכחה שהיא באמת קשורה. ואני אגיד לך מעבר לזה. אם נתניהו באמת היה רוצה רק להיחלץ מהמשפט שלו, אז אתה יודע מה הוא היה עושה? הוא היה עושה מה ששרון עשה. הוא היה מוכר את העקרונות שלו. הוא היה מוכר את הערכים שלו.
והוא היה מתיישר לפי הרצון שלכם, שאתם שולטים בבית המשפט, ואתם שולטים בפרקליטות, ואתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים באקדמיה, ואתם שולטים בכל מוסדות הכוח. זה מה שהוא היה עושה, זה נורא פשוט. הנה שרון נהיה גיבור שלכם, גירש אלפי יהודים מהבתים שלהם, כן? ונהיה גיבור שלכם, שרון, שקראתם לו רוצח, שרון הפך להיות הגיבור שלכם. איך הוא הפך להיות הגיבור שלכם? הוא גירש יהודים מהבתים שלהם. אז אם נתניהו באמת זה מה שהיה מעניין אותו, וזה הדבר היחיד שהיה מעניין אותו, כן? אז זה מה שהוא היה עושה. או הציעו לו הסדר טיעון, היה לוקח הסדר טיעון, זאת גם אפשרות. היה לוקח את הסדר טיעון, הולך הביתה, אם זה מה שמעניין אותו, אם זה כל מה שמעניין אותו, יש לו אפשרות לעשות את זה מחר בבוקר. אבל זה לא כל מה שמעניין אותו. זאת ההוכחה שזה לא כל מה שמעניין אותו. שהוא עומד על העמדות שלו, שהוא עומד על העקרונות שלו, שהוא עומד על האג'נדה שלו, שהוא לא נכנע לתכתיבים שלכם, לא עם הפלסטינים ולא בכלל, ולא עם המתנחלים, ושום דבר, ועדיין הולך לעשות שלום עם הערב הסעודית בעזרת השם, ועשה את הסכמי אברהם, ודחק את הסוגיה הפלסטינית מתחת לשולחן.
גז.
להזכיר את הגז? ועשה את פרויקט הגז.
אני פה בשבילך.
הציל את הכלכלה הישראלית.
הוציא את הגז מהאדמה.
אתם מחריבים את המדינה. אתם, כל מה שמעניין אתכם זה משפט נתניהו. אתם. לא 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 לא.
האם אמרו לך פעם?
לא 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 לא.
כן, אמרתי. האם אמרו לך פעם?
לא 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 לא.
אמא שלי הייתה שרה את השיר הזה.
הבנת? אוקיי, תודה. אלה היו 60 שניות על נתניהו והמשפט.
אלה היו 60 שטויות. אתמול היה לך, יצא לך יפה, אם יש רופס בקהל, הייתי מאוד מוצא.
יש רופס בקהל?
בקיצור,
יום אחד היינו באמת, עשינו פיקניק כזה באיזה יום עצמאות או משהו בטבע, ורחוק מאיתנו, איזה מרחק של כמה עשרות מטרים, מישהו נפל למטה כזה בוואדי. עכשיו, בעלה של אחותי הוא רופא, אז אמא שלי צועקת להם מרחוק, אם אתם צריכים רופא, יש פה רופא.
נדבע אותו. טוב, ככה, שרון, ביום ששרון חטף את הסטרוק, ברוך יקרא, פרסם ידיעה בלעדית, פתח את המהדורה של 10 על התפתחות בחקירה, שאני לא זוכר אם זה היה האי היווני או ההוא שהעביר לו כסף, אני לא יודע מה, זאת אומרת שלא עזר לו כל כך. 2, אולמרט שבר שמאלה את השבירה השמאלה הכי פראית שאני זוכר בפוליטיקה הישראלית, והמערכת רדפה אותו, אגב מזוז שהם כל כך שונים עכשיו, עד צוואר, פתחו לו פי 3 תיקים יותר מאשר לנתניהו, ולא הרפו עד שלא שברו את שולה זקן בסיבוב התשיעי של זמן הפציעות. זאת אומרת, כל התיאוריה הזו לא מחזיקה מים. לגבי הסבירות, לא הספקתי להגיד לו לינון בשעה הקודמת. למשל, ביטול עילת הסבירות יסייע להם להמשיך לא לכנס את הוועדה למינוי שופטים עד שהם לא משתלטים עליה, אפרופו משפט נתניהו. יסייע להם כן להחזיר את אריה דרי, עבריין מורשע פעמיים. יסייע להם מאוד לפטר את היועצת ואז לפצל את התפקיד שלה, ושהברדוגו שימונה לתובע הכללי פשוט ימשוך את התיקים לבדיקה. ולכן כולם יודעים, חוץ מינון מגל, אפילו עמית סגל שהוא עיתונאי, סיפרתי את זה מקודם, שהמוטיבציה היחידה של נתניהו, היחידה זה המשפט, וההוכחה הכי פשוטה והכי אלמנטרית זה היגיון. 15 שנה הוא מגן על המערכת מיוזמות, כל היוזמות האלה היו כבר הכל. אפילו חוק פסקת התגברות של יעקב נאמן, שר המשפטים שלו. והוא מגן על המערכת, כי לא היה לו משפט. עכשיו יש לו משפט, והוא הורס את המערכת. אני רוצה לספר לך, אפרופו על מה היו הבחירות, הכותרת הראשית של ידיעות אחרונות יום לפני הבחירות הייתה, שיא במספר הנרצחים מפיגועים אז 2015. יום אחד קודם, יומיים לפני הבחירות, סמוטריץ' פיגוע רודף פיגוע, ככה נראה אובדן ביטחון, יום אחרי יום יהודים נרדפים בארצנו בידי מחבלים, הפעם זה קרוב בצומת אלמוג, על זה הבחירות מוחרתיים, סמוטריץ', צאו להצביע כדי שנכריע בעזרת השם, בעזרת השם, מה נגמר עם זה גרנד מייזר. עכשיו אני חייב להתפעל, ואתה תצטרף להתפעלות שלי תכף ומיד, ממאזיננו שרק 19 מתוכם שלחו לי את הקטע הזה איך שביקשתי.
עמדתי מעל במה, ואמרתי הסודנים, פשוט שהסודנים חברה ישראלית כמו סרטן בגוף האדם. רבין אמר את זה על ההתנחלויות, לא קרה לו כלום.
לא קרה לו כלום.
לרבין?
שילם מחיר, אחרי הכל. בתקשורת.
זה אי אפשר להפסיק. תראה, זה מדהים שלא צוחקים מזה, אבל אתה רגע אמרת, הסמל של המכונית, כן, בוא. בסוף לא רק את הסמל, הרגו גם אותו. עכשיו אני חייב להספיק, כי בסוף, כאילו, אם זה היה הפוך, טוב, קודם כל זה שצמרת הליכוד חגה אתמול עם רפי קדושים, איש משפחת פשע מוגדר, עבריין מורשע, אגב, חזר בתשובה, יצא מהזה, יכול להיות שזה יצליח, הלוואי, כל השרים היו שם ברוב עם, בעזה התחיל אתמול תרגיל, אמיר בוחבוט אומר שזה תרגיל חמאס, אבל אחרים מדווחים שזה חמל כל הפלגים, קוראים לו ערקן השדיד, ארבע, כן? כולל שיגורו הרקטות לים, ואתה צרצרים, האם זה היה בנט או לפיד, אלוהים ישמור אותי, נתניהו דחה את החמרת תנאי האסירים בכלא, מה שאתם הייתם צורכים עכשיו אם זה לא היה נתניהו, באישור ממשלת ישראל, נשק ורכבים משוריינים הועברו אתמול מירדן לרשות הפלסטינית, נועדו לחיזוק המנגנונים. יו אלוהים, מה היית עושה לי אם זה היה הפוך?
לא, זה מדהים. ועדת
הכספים, רגע, תן לי להשלים, אני שמעתי אותך עד הסוף, כרגיל. הוא מכנס הבוקר את הקבינט שגלי לא תשמע.
רק שתדע שזה מדהים, זה הכל.
אני אפילו מדהים. משרד החינוך חושף שבשנה שעברה תלמיד דתי קיבל בישראל 9,000 שקל יותר מתלמיד חילוני, ואתה מוזמן לדבר.
תראה, זה ממש מה מדהים, שבממשלה הקודמת אתה היית עושה רשימות כל בוקר ומקריא לי כמה הממשלה טובה, ועכשיו אתה עושה רשימות כל בוקר ואתה מקריא לי כמה הממשלה רע. עכשיו, זה לא יכול להיות שבממשלה הקודמת הכל היה טוב ובממשלה הזאת הכל רע. כלומר, עדיין, אתה יודע, יש איזה מתחם, איך אתה אומר, מתחם הסבירות. הסבירות. שבכל ממשלה יש נגיד דברים טובים ודברים רעים, ואז אתה אומר, נגיד פה זה קרה לטובה, זה קרה לטובה, אבל לא, אצלך הרשימות, זה פשוט, אתה כל בוקר מקריא רשימה, רק פעם אחת, ממשלה אחת זה הכל טוב, ממשלה אחת זה הכל רע, זה דבר מעניין. דבר שני, תראה, בתוך הפייק...
אם יורשה לי, לא הבנתי את הטענה עכשיו בחיי, ניסיתי.
טוב, לא משנה שטויות.
אוקיי.
לא חייבים להבין כל דבר.
נכון.
יש דברים נסתרים, לא נבין, לא נדע.
וגם לא חייבים לשיר.
לא חייבים גם לשיר. ראיתי ולסים בשיר. עכשיו תשמע. תבלה 12 פרסמו ציוץ ב-10 בספטמבר. זה שלשום. ההסתה נגד מפקד פיקוד המרכז נמשכת. האלוף יהודה פוקס הוצא כהיטלר. עכשיו, בעקבות התבלה הזאת, של מאיזה חשבון פייק של 320 עוקבים, אז 340 עוקבים, אז השבק בדק והוציא הודעה שבסבירות
אתה
גבוהה...
אתה את כל זה אמרת אתמול,
כן,
נשמע
כן,
לך.
כן, כן, לא, אני...
זה, יש איזו התפתחות?
בסבירות גבוהה, כן, יש איזו התפתחות.
תודה רבה.
תכף אני כבר...
אני במתח.
כבר מודיע להתפתחות האקטואלית, אני רק למי שלא הכיר את הפרקים הקודמים. השבק הוציא הודעה שבסבירות גבוהה שזה בוט איראני. ואז, אני בודק יום-יום, ואני רואה שגם עכשיו, בשעה זו, הציוץ של תבלה 12 עדיין באוויר. הם לא מוחקים את הציוץ. האם הגיע הזמן לפנות לרשות השנייה ולבדוק מה קורה בתבלה 12, או שציוצים הם לא ברגולציה, והם לא, אי אפשר לכפות עליהם להוריד את הציוץ, אבל זה פייק להכפיש מחנה, להכפיש מחנה, שכביכול אנשים מקרב המחנה הזה מציירים את האלוף יהודה פוקס כהיטלר, והם לא מוכנים, הם לא מוכנים, אני לא יודע למה, למחוק את הציוץ הזה. מוזר, לא?
אז תבדוק, יש להם דובר, אלון שני קוראים לו, ברצינות אני אומר, תרגיש לו שאילתה, תהיה, תנסה לשחק עיתונאי, להיכנס כאילו לכאילו עיתונאי. אגב, קראתי אתמול את כל השאלות שנשאלת בחקירה הנגדית, ואת כל הסתירות שמצאו בין מה שאמרת בעדות למה שאמרת במשטרה, היה לי מאוד מעניין, שקלתי להתחיל להקריא את זה פה, אבל זה היה לוקח 4 שעות.
אז העדות שנתתי במשפט כן, של נתניהו כן, מאוד כן, מעניינת.
כן.
אני מציע
לכל...
אני
מדבר על החקירה הנגדית.
אני מציע לכולם, כולל החקירה הנגדית.
אתה יודע
כולל...
מה הרמתי את הכפפה? אני אפרסם לכם את כל ה... זה טקסט ארוך מאוד. כל השאלות שהוא נשאל אתמול ותשובותיו, כי הוא ימתה אותו. מי זו? את היהודי תירוש?
לא רק יהודי תירוש. כל החקירה של בן צור.
לא, אז אני רוצה את החקירה הנגדית. כל אחד החקירה שלו.
תירוש זה היה קצר.
אז בקיצור, אני ממליץ לך להגיש, אני רק מזכיר לך שגם ראש הממשלה ובעיקר בנו עשו טררם מטורף מכל רבע איום להרוג או לעשות, שכל הדברים האלה בסוף, כמעט כולם, התבררו כבוטים איראנים. אז זה לא איזה המצאה חדשה. לעומת זאת, אילנה חניה, ששלחה כליים למשפחת בנט ואימה למשפחה, הבטיחו, ועומדת על זה אגב לדין, כן? זה לא בוט איראני, הבטיחו שהיא תוצא מהליכוד, ולדעתי עד רגע זה היא לא הורחקה מהליכוד. כמו גם איציק זרקה.
היא מועמדת ליאור הליכוד.
שדיבר על הנאצים, כן, אם אתה זוכר וכו'. אבל אני רוצה להכיר לך משהו מצחיק, לאו דווקא בלעומתיות. ראיתי אתמול ידיעה והייתי אפילו לרגע אחד מבסוט, משלחת סיוע, ישראל שלחה לאזור האסון במרוקו משלחת סיוע, מישהו שיאשים את הממשלה הקודמת, מרגש. בעקבות רעידת האדמה במרוקו, ממשלת ישראל שלחה סיוע מיוחד לאזור האסון. הבוקר נחת במרקש מסוק סיוע, ממנו יצא בחור שהסביר לכל הנפגעים והלכודים שזה הכל באשמת הממשלה הקודמת שלהם. הממשלה הנוכחית שלכם מעולה, שתדעו לכם, הודיע הבחור לאזרחים שבהריסות. כל הבניינים האלה נפלו רק בגלל הממשלה הקודמת. ממשלת מרוקו הודתה למשלחת הישראלית. זה בדיוק מה שהיינו צריכים. פשוט הזכיר לי קצת את מירון. זהו.
ואז...
ברק זהב הוא ביקש.
ברק, פרסומת אחת בבקשה.
הלוואת עוד לא, במימון ישיר. קונים רכב היום ומתחילים לשלם עוד 3 חודשים. כפוף לתנאי החברה ולתנאי הזכאות המפורטים באתר החברה. מספר ראשון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
אני מבין שיאיר גולן קרא אתמול לחרדים עוד פעם טפילים.
לא עקבתי.
כן, קרא להם טפילים.
ואז...
ואז שום דבר, ואז אף אחד לא גינה, ואז אף אחד לא שמע, ואז את אף אחד זה לא עניין, אבל אמירות אנטישמיות המשיכו להישמע.
ואתה אתמול בלחישה אמנם, ורק מעטים שמעו, רק כל מי שמע את השידור, קיבלת מאוד בסלחנות את הטקסט של ישראל אייכלר, שהיה לתפיסתי ולטעמי הרבה יותר מחריד ממה שיאיר גולן אמר או לא אמר. אבל אני חייב להגיד לך, כדי שנעשה פעם אחת צדק עם יאיר גולן, באותו נאום שהוא דיבר על זיהוי תהליכים, אני חושב שהוא צדק.
כלומר?
ואני מחריג, אני לא אומר את המילה נאצים. אחר כך להגנתו הוא הסביר ואמר שהוא מדבר על תהליכים חברתיים שהיו באירופה בתחילת המאה הקודמת, זה לא תחילה, זה כאילו לקראת השליש, ואני מזהה, מה אני הקטן, אבל זה היה הרבה לפני שנחשפנו לכל החבורה של בן גביר, ולזה שיקבלו פה בן גביר וסמוטריץ' את המושכות על ביטחון ועל ניהול יהודה ושומרון, וכל מה שאנחנו רואים, ואת הכרזות, ואת אמירם בן אוליאל צדק, ואת יגאל עמיר פה והוא שם, אני חושב שהוא הקדים את זמנו, ואנחנו בתהליכים מאוד, בתהליכים לאומניים ופשיסטיים.
אז אנחנו בתהליך שמוביל להשמדת עם.
לא, השמדת עם הייתה פעם אחת, אולי פעם וחצי.
גם לארמנים הייתה... לא, היו השמדות הרעמים ב...
לא, 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 לא על רקע גזעי. וזה מה שמייחד את הנאצים.
אפילו לפני כמה שנים, הדאעש עשו את זה ליזידים, זה היה שם.
כן, אבל לא, 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 אין, לא הייתה החלטה של הנהגה מסודרת בוועידה, בגלל גזע, לא, להחריט מעל פני האדמה. הרי היטלר לא נרגע גם בימים האחרונים שלו בבונקר. הוא לא נרגע מזה, וזה לא היה, ואת זה אסור להשוות לכלום. אבל פשיזם ולאומנות היו, יש בלי סוף מספיק לכולם, ועכשיו גם אצלנו, לדעתי.
טוב, זה באמת הפטנט הזה להשוות כל דבר לנאצים הוא פטנט ישראלי.
זה אסור לעשות אף פעם.
כן, אבל כשאתה אומר שאני מזהה תהליכים מהמאה הקודמת בגרמניה, אז אתה מדבר על הנאצים.
לא, אז אני לכן בקולי מחריג את זה, בעודי מדבר ואומר, זה לא יוביל להשמדת עם, אני מקווה, זה גם לא עניין של... את הנאצים אני לא משווה לכלום. אבל לאומנות ופשיזם כן, אבל... שר מתחנן בפניך לפנות פרופסור מדינה. למה אתה לא עושה את זה?
שלום פרופסור ברק תודה. מדינה, פרופסור למשפטי ומופקד על הקתדרה לדיני זכויות האדם על שם השופט חיים כהן.
בוקר טוב, שלום לך.
באיזה אוניברסיטה?
הנה,
בעברית.
לא אמרת.
לא, לא כתוב לי.
טוב, אז פרופסור מדינה אמר.
אוקיי, מה כבודו אומר על אירועי השעה? אנחנו בסיאו של אירוע שיכול לעצב פה מחדש את יחסי הכוחות בין הרשויות בישראל. מה דעתך?
אני חושב שזה אירוע טוב, כמובן קשה לדעת בוודאות מה יקרה, אבל הערכה שלי היא שבגץ יחליט שהחוק הזה בטל, כלומר התיקון בעניין הסבירות בטל. הערכה הזאת היא, אולי תכף נדבר עליה, אבל אני לא חושב שזה יקרום לשינוי דרמטי ביחסים בין הרשויות. בטלו את החוק וממילא הרי ראש הממשלה מבקש ליזום מהלך של לחוקק את החוק מחדש, ואז ישבו וחוקקו אותו מחדש במתכונת אחרת. כלומר אני לא חושב שהתסריטי האימים שאנחנו הולכים פה למשבר או להתנגשות הם סבירים. זאת אומרת, נראה שאולי אפילו יקל במידה מסוימת על אותה חלקים בקואליציה ש יש להם
אירועים. אני רוצה רגע, פרופסור מדינה, שני הדברים שאמרת מעניינים, קודם כל הערכה שלך שזה ייפסל, ושנית שזה לא כזה תררם, אבל לגבי הערכה, באת מהבית עם הערכה הזו, שהיא גם מבוססת על דברים שאנחנו כבר שומעים. אני כל הזמן גם עוקב, ואני רואה שהשופטים הגיעו במצב רוח קרבי, ומקשים מאוד על המשיבים, זאת אומרת, על באי כוח הכנסת וכולי. אז האם אתה מלכתחילה חושב ככה, או שבעקבות כל מה שאתה שומע היום אתה אומר את זה?
תראה, לגבי מה שקורה בוקר, אז כמובן, זה טבעם של דברים שהשופטים מקשים על מי שטוען. ברגע שמי שטוען, טוען לבטלות החוק, או לתוקף החוק, אז הם מקשים עליו, וכשיתענו העותרים, אז הם יקשו עליהם. כלומר, במובן הזה אני לא הייתי מגזים בחשיבות, אבל הבסיס להערכה שלי הוא בעיקר הפסיקה הקיימת של בית המשפט, וההערכה, כן, לגבי החוק הזה, בסופו של דבר זה חוק שנועד לתת פטור לממשלה משלטון החוק, לתת להם פטור מנורמות, מהדבר הבסיסי של החובה לנהוג לפעול לטובת הציבור. זה חוק שהוא נקרא לו מוגזם, חוק גורף, קיצוני יותר שאפשר. אני חושב שאפילו הכנסת, כן, הנציגי הכנסת שטוענים שצריך להכשיר את החוק הזה, הם לא מאמינים במה שהם אומרים. זאת אומרת, תקראו מה שהם, הוא חזר על זה עכשיו בדיון, הוא כתב את זה, הכנסת כתבה את זה, היא כתבה שם, איך, מה יקרה עכשיו, כן, שלא תהיה חובת סבירות, לא יהיה ביקורת שיקוטית על סבירות. אז אומר שם בכוח הכנסת, כן, מרגע שנחקק החוק ואין ביקורת שיפוטית, אז אפשר להניח שהממשלה והשרים יתחשבו יותר בעמדות הציבור ולא יפעלו בחוסר סבירות. אני קשה לי להאמין שהוא אפילו מאמין במה שהוא אומר. כלומר, איזשהו טיעון כזה שבגלל שאין ביקורת שיפוטית, אז עכשיו הם יתנהגו יפה ולא יפעלו בצורה שהיא שרירותית או בניגוד לאינטרס הציבורי. כלומר, יש פה גישה מאוד קיצונית. זאת אומרת, בוודאי אפשר להתווכח על השאלה, בהינתן שהחוק הזה לא בסדר, האם בג"ץ צריך לפסול אותו או לא. אבל אני חושב שאפשר, צריך להסכים שהתוכן של החוק הזה, כפי שהוא, הוא פסול, הוא בעייתי מאוד, הוא גורף, אין פה שום חלופה. כלומר, זה לא שהכנסת אמרה, טוב, יש עכשיו מנגנלי פיקוח חלופיים, או שאנחנו קובעים איזשהם חובות על הממשלה. כלום לא קבעו. אמרו, בסך הכל, פטורי מביקורת שיפוטי, אפילו בית המשפט אסור לו לדון, לא רק לא לתת צעד, וזה יהיה בסדר, בוא נלך הלאה. זאת אומרת, זו גישה שמשמעותה בעצם פגיעה בעיקרון שלטון החוק. במובנים האלה אני חושב שזה העיקר, אם בית המשפט מוסמך לפסול את זה, לא מוסמך לפסול את זה, זו שאלה מסדר שני, השאלה הבסיסית היא, האם אפשר להצדיק חוק גורף מהסוג הזה? ונראה לי שאפילו השופטים, מה שמכונים שמרניים, יסכימו שזה חוק בעייתי מאוד.
כלומר, אתה חושב שזה יהיה פה פה אחד, החלטה פה אחד?
לא, אני לא חושב שזה תהיה החלטה פה אחד, אבל כי יש שופטים שיש להם עמדה עקרונית בנושאים הללו של פסילת חוקי, של ביקורת שיפוטית החוקי יסוד. יכול להיות שהם ילכו על כיוון אחר, כלומר יש כיוון, זה קצת מזכיר את מה שקרה עם דרעי בזמנו, אם אתם זוכרים שבסופו של דבר זה היה כמעט פה אחד, גם שופטים שמרנים החליטו שדרעי לא יכול לכהן, איזה שופטים שלא דוגלים בתפיסה שסבירות היא בסיס לפסילת כהונה כשר, אבל הם אמרו דרעי יפר פה פסק דין, בעצם הוא התחייב שהוא לא יכהן כשר, הוא יפר אותה התחייבות הזאת. כאן זה כמובן לא אותו דבר, אבל נתניהו יפר בעצם את ההתחייבות שלו בפסק הדין שמכוחו הוא התמנה להיות, הוכשרה התמנה שלו כראש ממשלה, הוא יפר את ההתחייבות שלו לכבד את הסדר ניגוד העניינים, והסדר ניגוד העניינים אומר מפורשות, אסור לו להיות מעורב בקידום חקיקה שקשורה לרפורמה, בין היתר מוזכר שם מפורשות חוק הסבירות. אז יכול להיות שהשופטים השמרניים יעדיפו ללכת על גישה מהסוג הזה, שבגלל שנתניהו היה מעורב לגמרי בקידום החוק הזה, זאת העילה לצלול את החוק הזה, אבל אני לא חושב...
פרופסור מדינה, ועל מה מבוססת ההנחה שלך שהפתיע אותי שגם אם בגץ יפסול את החוק, לא יעשה התערבות פחותה, אני אגב ראיתי עורך דין אביגדור פלדמן מאמר על זה שבגץ לא יפסול, לא יגע בחוק, אבל יגיד שברגע שתוגש לו את עתירה ספציפית, שנפגע ספציפי בנושא סבירות, הוא ידון בזה, כאילו הוא ילך מהכללי לספציפי, אבל על מה מבוססת האמירה שלך מתחילת הרעיון, שגם אם בגץ יפסול, זה לא, זה בניגוד למה שאמר ינון, זה לא יהיה דרמה כזו גדולה.
תראה, מה שטוענים גם נציגי הממשלה, גם היועצת המשפטית לכנסת, הם טוענים שהחוק הזה לא משנה כל כך הרבה. אני חושב שהם טועים, אבל הם בעצמם טוענים, אפילו שר המשפטים אומר את זה, כן, ואחרים, שהחוק הזה לא מונע ביקורת שיפוטית בעילות אחרות וכולי, כלומר, הם מנסים לגמד את החוק הזה. ואני חושב שבמובן הזה, פסילת החוק הזה היא לא תיצור דרמה כל כך גדולה מבחינת הממשלה. היא בסך הכל תסמן קו שאומר, עקרון שלטון החוק הוא עקרון בסיסי שהכנסת כפופה לו גם כשהיא מחוקקת חוקי יסוד. אתם יכולים לעשות כל מיני התאמות, פיינטיונינג, לקבוע החלטות של מדיניות עקרונית, כללית, של מליאת הממשלה, לא כפופות לעילת הסבירות. כל מיני דברים שבעצם, כפי שאמרתי, הממשלה, או נתניהו לפחות, בניגוד להסדר ניגוד העניינים, אגב, מנסה לקדם. אז במובן הזה זה יעזור לו מול השותפים שלו, שהחוק הגורף והקיצוני הזה יבוטל, אבל כאמור, אני לא יכול באמת לדעת.
באיזו סמכות הם יפסלו חוק יסוד?
השאלה הבסיסית היא מאיזו סמכות הכנסת יש סמכות לחוקק חוקי יסוד, כלומר, אותה שאלה חוזרת.
אגב, זו שאלה שהשופטים שאלו הבוקר את נציגת, נציג הכנסת.
מה זאת אומרת? הכנסת היא גם מכוננת, לא? רשות מכוננת.
כן, השאלה מניין לסמכות המכוננת הזאת.
לא הבדי, עכשיו, הרי במשך כל השנים, הטענה של בגץ הייתה, שעל בסיס חוקי היסוד, הם פוסלים חוקים אחרים. עכשיו פתאום יש את השאלה, על בסיס מה חוקים, מחוקקים חוקי היסוד, אז מה זה אומר?
אני לא שאלתי את זה במובן של, ולכן אין לסמכות, אלא, המקור הסמכות של הכנסת לחבר חוקי היסוד, הוא גם המקור שמגביל אותה, לגבי התוכן של חוקי היסוד שהיא יכולה לחוקק. כלומר, זה תיאוריה שבגץ כבר פיתח מזמן, זה לא חדש. הוא בעצם אמר, הכנסת מוסמכת לחוקק חוקי יסוד, אבל הסמכות הזאת שלה כפופה למגבלות מהותיות שקשורות לתוכן של חוקי יסוד שהיא יכולה לחוקק.
איפה זה כתוב?
זה נובע מהתפיסה הבסיסית של דמוקרטיה. כן, אתה יכול לשאול איפה כתוב דמוקרטיה. כן,
כן, איפה כתוב דמוקרטיה? איפה כתוב דמוקרטיה?
לא, זה אפשר לוותר עליה.
לא, איפה כתוב? על בסיס מה, על בסיס מה, איפה יש להם סמכות, מאיפה יש להם סמכות לפסול חוק יסוד?
מאותו מקום שיש להם סמכות לחוקק אותו, גם זה לא כתוב.
ודאי שכן, ודאי שכתוב, ודאי שכתוב, הרשות המכוננת היא הכנסת לכונן חוקי יסוד, ודאי שכתוב.
לא, זה לא, אין, לכן השופטים שאלו את זה הבוקר, לא נכון, לא כתוב.
זה שהם שאלו, זה שהם שאלו, זה לא אומר שאין תשובה.
אין סעיף כזה.
הכנסת היא רשות מחוקקת ורשות מכוננת, וכרשות מכוננת היא מחליטה על חוקי, היא מחוקקת חוקי יסוד, ועל בסיס זה היא חוקקה את החוק הזה, גם את חוק היסוד הזה.
זו בפרשנות של החקיקה הקיימת, והפרשנות הזאת היא פרשנות שבית המשפט עצמו קבע, כן? כמו שאמרת בבנק המזרחי ב-1995. אבל הקביעה של הכנסת יש סמכות לחובר חוקי יסוד, כלומר חוקים שיש להם מעמד עדיף על חקיקה רגילה, חוקים שגוברים על חקיקה רגילה, הפרשנות הזאת לא אומרת, ולכן לכנסת סמכות מוחלטת לחבר חוקי יסוד. זו פרשנות לא הגיונית, זו פרשנות שהיא מנוגדת לדבר הכי בסיסי שיכול להיות, שהוא שכל גוף כפוף למגבלות, והמגבלה שמוטלת על הכנסת בחבר חוקי יסוד נובעת מהכרזת העצמאות שהעניקה לה את הסמכות הזאת, נובעת מהעיקרון הבסיסי של השיטה שלנו, שאנחנו דמוקרטיה, ודמוקרטיה המשמעות שלה שהממשלה מוגבלת, שהממשלה לא כל יכולה, הממשלה כפופה לשלטון החוק, ואם הממשלה כפופה לשלטון החוק, הכנסת לא מוסמכת לפתור אותה מהכפיפות הזאת לשלטון החוק. תחשוב על חוק יסוד שהיה
אומר... איפה זה עובר על החוק? איפה החוק הזה עובר על החוק? על איזה חוק עילת הסבירות עובר על החוק?
אני נורא רוצה שתמשיך את המשפט, תחשוב על חוק יסוד.
תחשוב לרגע שהכנסת הייתה מחוקקת את החוק יסוד שאנחנו מדברים עליו, הייתה אומרת רק, אסור לבית המשפט להכיל ביקורת שיפוטית, לא על סבירות על ההחלטה, אלא על חוקיות החלטה של הממשלה. אוקיי? בוא נניח שהייתה כותבת את זה. ביקורת שיפוטית על חוקיות החלטה של הממשלה. זאת אומרת, פטור מוחלט משלטון החוק. עכשיו, היינו שואלים את עצמנו, האם זה חוק יסוד שהוא תקף? אני חושב שכולנו היינו מסכימים שפטור מוחלט מביקורת שיפוטית על כל החלטה שהיא של הממשלה, זה חורג מסמכותה של הכנסת, משום שזה קביעה אנטי-דמוקרטית. להגיד
שהממשלה... כן, אבל זה כמו עם הג'ינג'ים, זה בדיוק הג'ינג'ים.
לא, בסדר, אז עכשיו השאלה היא, האם במקום חוקיות שכתוב שם רק סבירות, האם זה מכשיר את העניין, אבל...
לא, כי חוקיות זה התפקיד של בית המשפט, כי חוקיות זה לפגוע בבית המשפט שצריך לקבוע על פי חוק, וסבירות זה לא בתפקידו של בית המשפט לקבוע על פי סבירות, זה בדיוק ההבדל, זה בדיוק ההבדל.
אבל אני אומר, לפחות אנחנו יכולים להסכים לגבי השאלה העקרונית, שהכוח של הכנסת כרשות מכוננת, גם אם הייתה עושה את זה בחוק יסוד, הוא מוגבל. זאת אומרת, אתה מסכים שאם הייתה כותבת חוקיות, אז היינו רואים בזה דבר בעייתי שבית המשפט לא היה צריך לכבד אותו. עכשיו השאלה היא האם כשכתוב שם במרכאות רק סבירות ולא כל דבר אחר, האם זה מספיק רחב, מספיק גורף? בהקשר הזה, הכנסת עצמה מודה בזה, כן, בתשובה שלהם, שיש פה חורים, הם קוראים לזה חורים שחורים. זאת אומרת, הביטול הזה של עילת הסבירות יוצר לממשלה כוח לעשות דברים שעד היום נחשבו לא חוקיים. עכשיו, מניין נובעת עילת הסבירות? היא נובעת מהעיקרון הזה שהממשלה היא נאמן הציבור, היא חייבת לפעול לטובת האינטרס הציבורי, והערכה האם היא פועלת באופן סביר או לא, היא הערכה שמישהו צריך לעשות. בית המשפט לא מחליף את הממשלה, הוא קובע שההחלטה שלה היא לא חוקית בגלל אי סבירות, רק אם זה אי סבירות קיצונית.
על איזה חוק, לפי איזה חוק היא לא חוקית? לפי איזה חוק היא לא חוקית?
שאלת כבר את השאלה.
לא, לא נכון. לפי איזה, אתה אומר, החלטה לא חוקית. אתה יכול להראות לי על איזה חוק היא עוברת?
אבל כל, זה בדיוק הבעיה היסודית. אתה צודק לגמרי בזה. מדינה נורמלית היא מדינה שבה הכנסת קובעת לממשלה, ככה אתם מחליטים החלטות. סעיף אחד, תספו מידע. תקשיבו לאנשים.
אבל זה, הם לא עברו על חוק.
רגע, אתם לא משלים.
אצלנו כלום אין. אז בגלל שהממשלה, שהכנסת לא חוקקה שום דבר כלפי הממשלה, בית המשפט נאלץ לפתח כללים של משפט ציבורי. להגיד, אתם חייבים להימנע מניגוד עניינים, אתם חייבים להקשיב.
זה בסדר, אבל אתה אומר היא לא חוקית, החלטה לא חוקית, כשאתה לא יכול להסתמך על שום חוק.
אבל החלטה לא חוקית, משמעותה החלטה לא תקפה מבחינה משפטית, וכאשר הכנסת נמנעת מהתפקיד שלה, אז בית המשפט...
לא, חייבים לסיים, חייבים לסיים.
אני רק רוצה להקריא, קודם כל היה דיון מאוד מעניין, ואני גם מופתע מהשאלות של ינון ומה זה. השופט יחיאל כשר...
למה אתה מופתע?
אני מופתע. השופט יחיאל כשר, בטענה חכמה מאוד כלפי, אני מקריא ציוץ, נציג יועמ"שית הכנסת, איך יכול להיות שהכנסת שואבת את סמכותה לכונן חוקי יסוד, מהוראה שניתנה במגילת העצמאות, ולאחר מכן הוארכה והותאמה בפשרת הררי, אבל מצד שני, אינה מחויבת שאותם חוקי יסוד יעמדו בקנה אחד עם אותו מסמך שממנו היא שואבת את סמכותה לחוקק את חוקי היסוד. ופה בעצם הסבירו את כל מה שהסברת פה, פרופסור מדינה, תודה רבה לך.
תודה רבה שדיברת איתנו. פרסומות. שלום, עורך הדין דוד פורר, מומחה למשפט חוקתי.
בוקר טוב.
מה שלומך?
מומחה למשפט חוקתי, נראה לי קצת מרחיק לכת, אבל בסדר, לפחות החלק של עורך דין דוד פורר היה נכון.
מאיפה הוא הביא את המומחה למשפט חוקתי?
זה מה שכתוב פה.
הכל בסדר.
אז אתה בכיר בפרקליטות, עדיף.
טוב, תגיד, מה אתה אומר על הדיון?
אני חושב שהחלק החשוב, אפשר לדבר היום על הדיון בבית המשפט, החלק החשוב זה מה תעשה הכנסת. ראיתי שבן מאוד התרגש מהציוצים שצייצו חברי כנסת, שאמרו שהכנסת לא תקבל בהכנעה את רמיסתה. ואז בן כתב, היו מתפשט קואליציה של מופרעים. מה, בן, אתה לא מאמין בסמכות הכנסת לחוקק? הרי כל מה שבית המשפט יקבע בתירה הזאת, הכנסת יכולה לאחר מכן לחוקק חוק שיהפוך את הפסיקה של בית המשפט.
איך הוא יעשה את זה?
אם לדוגמה יבוטל חוק היסוד, הכנסת יכולה לחוקק אותו מחדש ולהגיד על אף שבית המשפט ביטל את ה... או יקבע שצריך לפרש אותו בצורה מסוימת, אז הכנסת יכולה לחוקק את החוק מחדש בצורה אחרת ולהגיד הוא תקף על אף הפרשנות שנתן בית המשפט לחוק. וזה החלק שקצת לא מדברים עליו מספיק. איפה הכנסת? שלדעתי הכנסת מחכה לראות, אולי יש לה גם עוד אתגרים, מחכים לראות אם תהיה מערכה רב זירתית, מחכים לוושינגטון, מחכים לסעודיה, וגם התוצאה של הדיון
בבגץ. מה קשור? בבגץ, אנחנו בדיון בסוף... משפטי, מה מערכה רב זירתית?
לא, אני אגיד לך למה, כי זה כן ייצור, יסלים את האימות בין הכנסת לבית המשפט העליון.
למה? זה יסלים את האימות בין לבין חיזבאללה.
לא, אם עכשיו...
אני לא מצליח להבין, באמת.
אני אסביר. הכנסת, בית המשפט העליון יכול לפרש את החוק, לבטל את החוק, ולכנסת יש סמכות לחוקק חוקים על אף כל פסיקה של בית המשפט העליון, הוא יכול לחוקק מחדש, והוא יכול...
נו, אבל ואם העליון יפסול שוב, כי אני, למשל, אני, קודם כל זה מעניין מה שאתה אומר, ולגבי, רק חצי משפט לגבי הציוצים, ברור שהכנסת יכולה לחוקק, אני פשוט חושב שה-20 ח"כים בבת אחת מצייצים, הכנסת לא תקבל את הכנעתה, כשנפתח דיון בעליון, זה יש בזה צליל של איום. זה רק עניין, אולי קונוטציה שלי, אבל... תיקח את המסתננים למשל, מקום שבו אני הייתי בעד הכנסת ולא בעד העליון, שפסל שוב ושוב את המתווים, ובאמת הוא פסל אותם, בסוף זה לא נכנס לתוקף
נכון,
של המסתננים.
והכנסת באמת סוג של הרימה ידיים, הכנסת יכלה להמשיך לחוקק, והיא יכולה גם במקרה...
אז עד אין סוף, לא?
נכון, עד שיגיע, אתה יודע מה יגיע השלב...
המשיח.
לא. עד שיגידו שלבית המשפט העליון הפורמט הזה לא מתאים לכנסת. ואת זה תמיד יש לכנסת את הסמכות לחוקק, להפוך את בגץ לבית משפט לחוקה, או כל מיני דברים יותר מרחיקי לכת. אני חושב שאם לוקחים את הכנסת ברצינות, אז בסוף זה המקום שאליו זה נדחק, ואני אומר את זה בצער גדול, כי אני חושב שיש ערך גדול למערכת המשפט הישראלית, ואני מאוד גאה בה, אני חושב שעושה דברים טובים, ואני בעד שהיא תהיה חזקה, ועצמאית, אבל בתחומים של הגנה על זכויות פרט, לא בשאלות פוליטיות. וכשבית המשפט נכנס לשאלות פוליטיות ורוצה לבקר בצורה מאוד הדוקה את פעילות הממשלה והכנסת, כמו שנתת עכשיו את הדוגמה בנושא של המסתננים, זה יוצר התנגשות שהיא לא בריאה, היא יוצרת מתח שבסוף הוא מתפרץ.
למה זה שאלות פוליטיות? למשל, הוצאת כלי עבודה מאוד חשוב, כמו סבירות, שאת צריך לזכור, העילה היא לא סבירות, אלא חוסר סבירות קיצונית, מהידיים של בגץ, כשהבגץ הוא בעצם הדבר היחיד שמגביל את הריצות השלטון בישראל, בניגוד לכל המדינות הדמוקרטיות שיש שם, בין 3 ל-5 מנופים, כמו חוקה וכו', ההוצאה הזו זה לא פוליטיות, זה שיטת משטר.
שיטת משטר זו שאלה פוליטית, אבל בנושא הסבירות, הרי אתה לא הרגשת בחודשיים האחרונים שום שינוי בחייך, וגם אני לא, וכך אף אחד מהמאזינים, בזה שבוטלה או צומצמה עילת הסבירות. וגם אם עכשיו התיקון לחוק יבוטל על ידי בגץ, גם אף אחד לא ירגיש שינוי בחיים שלו. כל ההתערבות של בגץ בנושא, על פי הסבירות, ולא על פי עילות אחרות שנתונות לבגץ, היא מאוד מאוד מצומצמת.
אז אני רוצה לאתגר את מה שאמרת עכשיו, למשל, אם הם ירצו לפטר את היועמ"שית והם רוצים, אפשר יהיה לפסול את זה בגלל שזה חוסר סבירות קיצונית. אם הם ירצו לא לכנס והם לא מכנסים את הוועדה למינוי שופטים, זה חוסר סבירות קיצונית. ואגב, כל זה עלה, קודם כל, אתה עוקב? כי זה מאוד מעניין. אני שואל את עצמי, שמעת את הדיון עד עכשיו, שופטים העלו את זה. את כל השאלות האלה שיש דברים, אחד השופטים אמר שאין להם תחליף בעילת הסבירות.
אז אני חולק על האמירה הזאת. אני חושב שכל אחד מההחלטות שבהן השתמש בגץ בעילת הסבירות, ואין הרבה כאלה, כדי לפסול החלטות ממשלה ושרים, אפשר היה לפסול אותה גם מחמת עילות אחרות. אבל תשאל את עצמך, או שכל אחד ישאל את עצמו, אם הממשלה מקבלת החלטה, שהיא החלטה חוקית, ניתנה על פי חוק, ניתנה בהליך תקין, לא נשקלו שיקולים זרים, לא נעשתה העדפה של מקורבים, היא לא התקבלה בשגרירות, נשקלו כל השיקולים הרלוונטיים, ואפשר היה להגיע לתוצאה אחרת. אבל כשאלה הפרמטרים, לא נשקלו שיקולים לא ענייניים, למה צריך להתערב?
אז אני אענה לך.
ההפצצה של הכור בעיראק, זה החלטה סבירה או לא?
לא, בדברים האלה אף פעם לא מתערבים.
למה אתה פותר נושאים ביטחוניים מנושא של סבירות?
חלילה, תקשיב, אני אסביר לך, אני אשאל אותו ואני אענה לך כי זה מעניין. קודם כל, אם כל מה שאמרת תקף, אז יתערבו רק אם החוק סותר את אחד מהעקרונות היסוד של הדמוקרטיה.
לא, בהחלטה, זה לא קשור לחוק, זה החלטת ממשלה. לא, החלטת ממשלה שהיא לא משרירות.
אתה יודע מה, אני רואה שאין לנו הרבה זמן, אני אשאל אותך שאלה אחרת. האם אתה חושב שאפשר, אני אגב הייתי בעד הגבלה מסוימת של עילת הסבירות, כן. אבל אתה חושב שהדרך שבה הם עשו את זה, לבטל את כל העילה, זה דרך
אני
נכון.
חושב שכל זה, כל הנושא של עילת הסבירות, אני רואה בו משהו של חבל שהתעסקו בו, אין בו שום תועלת לאף אחד, כי בדיוק מהטעם שאני חושב שהיא לא משפיעה בכלל על היקף הביקורת.
טוב, עורך הדין דוד פורר, תודה שדיברת
תודה
איתנו.
תודה דוד.
אוקיי, תודה, טוב. יום
פרסמה
טוב.
טובה.
אוקיי, בוא נשמע חסות, בבקשה.
פיתוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד.
כוכבית 8811.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
ואפילו בהסתרה. שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא שמתברך
כן
אפילו בהסתרה, שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא שמדבר.
שוב,
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד.
אוקיי, שימו לב עכשיו.
אוי אוי אוי, גם מאחורי
זה אפרופו הדיון של איפה היה הקדוש ברוך הוא במקומות הקשים ביותר, גם ברגעים הקשים, גם מאחורי הדברים הקשים, אני עומד.
גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני אומר, אני אומר.
זה דברים של רבי נחמן כמובן.
ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה בוודאי גם שם נמצא השם יתברך. ואפילו בהסתרה
אוי אוי אוי, גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד. גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך אני עומד, אני עומד, אני עומד.
לשר פלסנר ומלי בנימינוב שערכו והפיקו, לבני שאולסקי וסתיו קורנס שהיו אחראים על השידור, האורחים בדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדוש, אליעזר בן יהודה. אז עם הדברים האלה של רבי נחמן אנחנו נאחל לכל החסידים שלו שנוסעים לאומן שתהיה להם שנה טובה, נאחל לכולכם שתהיה לכם שנה טובה, וזה לא שאנחנו לא נהיה פה מחר.
אנחנו נהיה מחר, אז תשמור את היכולים למחר. עוד מעט, אחרי שנתפצל, כל המוזיקה תהיה כזו.
מיד ב-103 FM, אראל סגל ויריב אופנהיימר.